שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קי"ז במסכת שבת, נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם ונסיים 10 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 22 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בהצלת ספר תורה משריפה, בחלק השני נעבור להצלת מזון משריפה. אז החלק הראשון, נזכיר שלמדנו שכשיש שריפה חלילה, אסור להציל דברים באופן חופשי, כי חזל חוששים שמא יחבא, אבל כתבי קודש כמו ספר תורה מותר, ולגבי זה נראה היום שני דיונים. דיון ראשון זה שהמשנה התירה להציל ספר תורה גם בתוך תיק שיש בתיק הזה כסף. כלומר, אני בעצם יכול לטלטל מוקצה, ועוד מעט נראה שאני אפילו מטלטל את זה למקום שהוא לא לגמרי מותר, וכל זה בשביל להציל ספר תורה. זה במשנה, בגמרא יש דיון בהקשר אחר לגמרי, ותוך כדי הדיון יביאו גם את המשנה שלנו. מה הנושא האחר? הנושא הוא הקרבת קורבן פסח. את הפסח מקריבים בערב חג המצות, כלומר, ביהודה לניסן צריכים לשחוט את הפסח, לזרוק את הדם על המזבח, אחרי זה מפשיטים את הקורבן ומוצאים את החלבים. וגם אותם מקריבים על המזבח, ואז את שאר הבשר שומרים ללילה, כלומר ליל הסדר, צולים אותו ואוכלים. עכשיו, מה קורה אם י' ניסן חל בשבת? אז הדין הוא שפסח דוחה שבת. ממילא ברור שגם בשבת שוחטים, זורקים את הדם על המזבח, מפשיטים את הקורבן, מוציאים את החלבים, מקטירים אותם, אפילו שכל הפעולות האלו הן בעצם אסורות בשבת, כי כאמור זה דוחה שבת, זה באופן כללי. אבל ספציפית לגבי הפשטה יש מחלוקת. רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה אומר, נכון שמפשיטים, כי הרי צריך להוציא את החלבים ולהקריב אותם, וזה דוחה שבת, אבל אין סיבה להפשיט את כל הקורבן. מספיק להפשיט את מה שצריך בשביל להוציא את החלבים. כלומר, עושים את ההפשטה כשהבהמה הפוכה ומתחילים מהרגליים לכיוון החזה, וכשמגיעים לחזה, זה מספיק בשביל להוציא את החלבים, אז מוציאים אותם, ועכשיו כבר אין סיבה להמשיך להפשיט בשבת, כי זה כבר לא לצורך הקורבן, זה כבר אסור בשבת, אז משאירים את הבהמה ככה כשהיא חצי מופשטת עד מוצאי שבת, ואז נמשיך להפשיט ולצלות את הבשר. זה רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה, מעכשיו נקרא לו בקיצור רבי ישמעאל. חכמים לעומת זאת חולקים, ואומרים גם בשבת מפשיטים את הכל, אפילו שבאמת אפשר להוציא את החלבים כבר כשמגיעים לחזה. אז שוב, רבי ישמעאל אומר שמפשיטים בשבת רק עד החזה, חכמים אומרים מפשיטים את הכל. זו המחלוקת, והגמרא מסבירה את המחלוקת בשני שלבים. שלב אחד זה של רבי יוחנן, שלב שני זה של רב חיסטה. לא חושב שיש סתירה בין שני השלבים, אבל הם כן אומרים דברים קצת שונים. רבי יוחנן מסביר שהסיבה שחכמים מתירים להפשיט את הכל, כי כתוב כל פעל השם למענהו, כלומר צריך לעשות את עבודת השם בצורה מכובדת, ולהשאיר את הבמה חצי מופשטת חצי לא, זה לא מכובד. למה זה לא מכובד? רבי יוסף אומר כי משאירים ככה חצי חצי זה יכול להסריח, הרב אומר שזה נראה שקודשי שמיים מוטלים בביזיון, לכן מפשיטים את הכל. בסוגריים, הגמרא גם מביאה נפקמינה בין רבי יוסף לרבה, שאם זה בשולחן זהב, זה עדיין יכול להסריח, אבל זה כבר לא נראה שזה מוטל בביזיון. ומצד שני, אם זה יום נעים במיוחד, אז זה לא יסריח, אבל זה כן נראה שזה מוטל בביזיון. בכל אופן, חכמים אומרים שמפשיטים את הכל, כי ככה זה יותר מכובד. רבי ישמעאל לעומת זאת אומר, אל תתמם. כשאתה מפשיט את הכל, אתה לא עושה את זה בשביל הכבוד של הקורבן, אלא בשביל עצמך, שבשר לא יסריח וישאר יותר טעים בלילה כשתצלה אותו, ולכן המשך ההפשטה לא דוחה שבת. בסוגריים, גם רבי ישמעאל מסכים שצריך לכבד את הקורבן, ולכן גם הוא מודה שגם בשבת אנחנו לא אומרים טוב, אולי לא נפשיט בכלל ופשוט נחתוך דרך הצמר ונוציא את החלבים, כי זה ברור שזה לא מכובד, יהיו כל מיני נימים של צמר שידבקו בחלבים וזה באמת מגיל, לכן גם הוא מודה שכן מפשיטים עד החזה, אבל יותר מזה, זה כאמור לא בשביל כבוד הקורבן, אלא בשביל הטעם של הבשר, ולכן זה לא דוחה. עד כאן השלב הראשון בהסברים, רבי יוחנן, שוב, שלפי חכמים זה כבוד הקורבן להפשיט את הכל, לפי רבי ישמעאל זה לא כבוד הקורבן, זה טעם הבשר, ולכן לא מפשיטים את הכל. השלב השני בהסבר זה רב חיסטה, והוא מתמקד בדעת חכמים, והוא אומר שגם חכמים יודעים שכשאני מפשיט את כל הקורבן, ברור שיש לי כאן מטרה כפולה, גם כבוד הקורבן, אבל גם הטעם של הבשר. אלה שחכמים אומרים שאפילו שיש לי מטרה כפולה, זה עדיין מותר, כי סוף סוף זה גם לטובת כבוד הקורבן. זה רב חיסטה. עכשיו שוב, אני לא יודע אם רבי יוחנן חולק על זה, בכל אופן רב חיסטה בא להדגיש את זה, שיש כאן שני צרכים, ובכל זאת זה מותר, וממשיך רב חיסטה ואומר שאפשר להביא לזה ראייה ממשנתנו. ועכשיו סוף סוף נבין למה כל הדבר הזה מובא כאן. קרי במשנה, כשאני בא להציל את הספר תורה עם תיק שיש בו כסף, יש לי בעצם מטרה כפולה. אני גם רוצה להציל את הספר תורה, אני גם רוצה להציל את הספר תורה מהשריפה, אבל אני גם כמובן מאוד שמח שאני מציל גם את הכסף מהשריפה. ומה אנחנו רואים במשנה? שזה מותר. אז אותו דבר בקורבן פסח, מותר להמשיך להפשיט את הקורבן אפילו שיש כאן שתי מטרות, גם צורך גבוה, כלומר לטובת הקורבן, וגם צורך הדיות, לטובתי שהבשר יהיה יותר טעים. זו הראיה של רב חיסטה מהמשנה, אבל הגמרא מקשה על זה ואומרת, הרי אף הפשטה זה מלאכה שאסורה מהתורה, לעומת זאת טלטול כסף זה רק איסור מוקצה מדרבנן. אז איך אתה יכול ללמוד מזה שבמשנה שלנו התירו לטלטל מוקצה, לזה שגם נתיר להמשיך להפשיט את הקורבן? זו השאלה, ועל זה עונה הגמרא באופן כללי, גם בנושא של קורבן פסח לא מדובר באיסור תורה, אלא רק באיסור דרבנן, ולכן כן אפשר ללמוד את זה מדין מוקצה. למה זה רק איסור דרבנן? כאן יש שני כיוונים. כיוון אחד אומר רבשי, זה שבעצם בקורבן פסח, חכמים ורבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה בעצם נחלקו בשני נושאים. הם גם נחלקו האם מותר להמשיך להפשיט את הקורבן, והם גם נחלקו במקרה שאדם לא המשיך להפשיט, למשל הסברה של שם יסריח שמדובר ביום נעים, שאז גם לחכמים לא ממשיכים להפשיט את הקורבן, הם נחלקו האם מותר לטלטל את הקורבן הזה מהשמש לצל, לפחות שלא יהיה בשמש, שגם בזה חכמים מתירים ורבי ישמעאל מחמיר. וכשרב חיסטר רצה ללמוד מהמשנה שלנו לגבי טלטול ספר תורה לנושא שם, הוא לא התכוון להביא את זה לגבי הנושא של הפשטה, שזה באמת איסור תורה, אלא לגבי הנושא של טלטול. ועל זה הוא רוצה לומר שכמו שאצלנו מטלטלים את הספר תורה עם המטבעות, גם שם מטלטלים את הקורבן, אפילו שגם שם יש שני צרכים, גם צורך שמיים וגם צורך אדיוט. זה ההסבר הראשון של הרב אשי, שהם נחלקו שם בשני דברים, אבל את ההסבר הזה הגמרא דוחה, כי אומרת, גם אם גם שם מדובר בנושא של מוקצה ולא באיסור תורה, עדיין אי אפשר להשוות את המוקצה שם למוקצה אצלנו. אצלנו אמנם מטלטל גם את הכסף, אבל הוא גם מטלטל ספר תורה, אז התיק שהוא מטלטל הוא בעצם בסיס גם לדבר האסור, הכסף, וגם לדבר המותר, הספר תורה, וממילא אין בזה בעיה של מוקצה, אלא רק העניין של איסור ההצלה בשבת שמייחבא, ובזה רבנן הקלו. לעומת זאת בקורבן, הגמרא אומרת זאת בכמה שלבים, אנחנו נצמצם את זה לשלב אחד, וזה שגם האור מוקצה וגם הבשר מוקצה, כלומר אין שם שום דבר שהוא לא מוקצה, אז זה כמובן יותר חמור, ולכאורה אי אפשר ללמוד מאצלנו. זו התחייה, הגמרא מנסה לדחות את התחייה ולומר שבעצם גם אצלנו בספר תורה יש אולי שלב שהוא מטלטל רק מוקצה, וזה שהמשנה כשאמרה שמותר לטלטל את התיק עם הכסף, התכוונה לא רק שיש תיק שכבר יש בו גם ספר תורה וגם כסף, אלא התכוונה שגם אם ספר תורה עוד לא בתיק, מותר לי להביא תיק שיש בו כסף בשביל להכניס אליו את הספר תורה ולהציל את הכל ביחד, וכך יוצא שגם אצלנו, בהתחלה לפחות, אני מטלטל את התיק שיש בו רק מוקצה, ואז זה כן יותר דומה לקורבן, אבל דוחה הגמרא, מי אמר? יכול להיות שאצלנו יתירו רק שהספר תורה כבר בתוך התיק, ואי אפשר להביא תיק כשיש בו רק כסף. אז שוב לסיכום ביניים, שאלנו איך רב חיסדא אומר שאפשר ללמוד מאצלנו לקורבן, הרי אצלנו זה רק מוקצה ושם זה הפשטה דאורייתא. אמרנו שיש בזה שני כיוונים, כיוון אחד זה רב אשי שבאמת גם שם בפסח הם נחלקו בשני דברים, גם בהפשטה וגם בטלטול, וההשוואה אלינו זה לגבי הטלטול, אבל גם את זה דחינו, כי אצלנו זה טלטול של בסיס לדבר האסור ודבר המותר, כלומר יש שם גם כסף וגם האות, לכן מקלים, שם זה הכל מוקצה, לכן אי אפשר ללמוד שגם שם נקל. ולכן נשים את הכיוון הראשון, הכיוון של רב אשי בצד, ונעבור לכיוון השני שזה הבן שלו, מר ברב אשי. והוא אומר שנכון, גם בפסח לא מדובר באיסור תורה, אבל למה? לא כי הם נחלקו בשני נושאים, גם בהפשטה וגם בטלטול, אלא כי גם ההפשטה שם היא לא איסור תורה. למה היא לא איסור תורה? שני הסברים. הסבר אחד, כי כיוון שהוא לא מפשיט כי הוא רוצה את האור, אלא כי הוא רוצה להוציא את החלבים, אז זה נקרא דבר שאינו מתכוון, וזה מותר לפי רבי שמעון. זה הסבר אחד, אבל הגמרא מיד דוחה, אמנם הוא לא מתכוון לזה, אבל כיוון שזו תוצאה שוודאי קורית שהוא מפשיט את האור, זה נקרא פסיק רישה, ובזה גם רבי שמעון מודה שזה כן איסור תורה. בסוגריים נעיר שכל הראשונים שואלים למה זה מוגדר כדבר שאינו מתכוון, אם כבר זה מוגדר כמלאכה שאינה צריכה לגופה. בכל אופן אנחנו עוברים להסבר השני. ההסבר השני זה שמדובר שהוא מפשיט את האור בברזה, כלומר בחתיכות קטנות שזה לא כדרכה, וממילא זה לא איסור תורה אלא רק דרבנן, ולכן הפשטה כזאת כן אפשר ללמוד מהמשנה שלנו של טלטול, ובזה הסברנו את רב חיסטה שרצה ללמוד מהמשנה שלנו. ועד כאן השלב השני בהסבר של המחלוקת שם לגבי הפשטה, ועד כאן הדיון הראשון בחלק הראשון של השיעור, שהשווינו הצלה של ספר תורה בתוך תיק עם כסף להמשך ההפשטה של קורבן פסח בשבת, כי בשניהם יש מטרה כפולה, גם צורך גבוה וגם צורך אדיוט, ששם בקורבן פסח זה מחלוקת שחכמים מתירים ורבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה אוסר. הדיון השני מתחיל באמצע עמוד א', וזה אחרי שאמרנו שמותר להציל ספר תורה, עכשיו נראה לאיפה מצילים אותו. עכשיו ברור שאם הבית שנשרף הוא ליד מבוי, והמבוי הזה עשו בו את כל מה שצריך בשביל שיהיה מותר לטלטל בין הבית לבין המבוי, אז ברור שמותר להציל לשם גם את הספר תורה. הנושא שלנו זה מה קורה אם לא עשו במבוי את מה שצריך, ועקרונית אסור לטלטל לשם דברים. השאלה היא האם כאן במקרה של שריפה וספר תורה אולי חזל הקלו ומותר להציל לשם את הספר תורה, אפילו שסתם כך אסור לטלטל לשם דברים. זה באופן כללי, ובמשנה יש לגבי זה מחלוקת, אבל לפני שנראה את המחלוקת, נקדים מה בעצם צריך לעשות במבוי בשביל שיהיה מותר לטלטל במבוי ומהבתים אל המבוי. ובזה יש שתי דעות באופן כללי, דעת רבנן ודעת רב יהודה. דעת רבנן זה שמהתורה, בשביל להגדיר אזור כרשות היחיד, צריך שיהיה לו לפחות שלוש מחיצות. וממילא אם יש מבוי שהוא פתוח מצד אחד לרשות הרבים, ומהצד השני הוא סתום, זה נקרא מהתורה רשות היחיד, ומותר מהתורה לטלטל בו, וגם מהבתים אליו. זה מהתורה, אבל באו חזל ואמרו שצריך עדיין לתקן את המבוי בשני דברים. א', צריך לעשות איזשהו תיקון גם במחיצה הרביעית. איזה תיקון? בית שמאי אומרים צריך גם לחי בצד הפתח של המבוי, וגם קורה מעל הפתח. רבי אליעזר אומר בדעת בית שמאי שלא צריך קורה למעלה, אלא שני לחיים, אחד בכל צד. בית הלל ומצאת אומרים שמספיק או לחי או קורה, ולא צריך שני דברים. עכשיו, זה לגבי התיקון הפיזי שצריך לשים בדופן הרביעית של המבוי, כלומר בפתח לכיוון רשות הרבים. בנוסף לזה, גם צריך לעשות מה שנקרא שיתופי מבואות. בכל אופן, זו דעת רבנן ששלוש מחיצות מהתורה מספיקות, ובדופן הרביעי שמים עוד משהו או עוד שני דברים. רבי יהודה לומצות מקל יותר, והוא אומר שגם אם יש שתי מחיצות זו מול זו, גם זה מהתורה נקרא רשות היחיד. וממילא אם יש לי כביש שמשני הצדדים זה מול זה יש בתים, השטח שבין הבתים הוא כבר מהתורה לפי רבי יהודה נקרא רשות היחיד. ועכשיו גם לרבי יהודה באו חזל והחמירו יותר וצריכו תיקון. ואיזה תיקון הם צריכו? צריכים לשים או לחי או קורה בשני הצדדים הפתוחים של המבוי, וכמובן גם לעשות שיתוף מבואות, ורק אז יהיה מותר לדלתל. עד כאן הדעות, שוב לרבנן שלוש מחיצות זה רשות היחיד, ואז בצד הרביעי צריך לשים לבית שמאי גם לחי וגם קורה, לרבי אליעזר שני לחיים, ולבית הלל או לחי או קורה. לדעת רבי יהודה מקלים יותר ומספיק שתי מחיצות, ובשני הצדדים הפתוחים שמים או לחי או קורה. עד כאן ההקדמה, עכשיו נחזור לעניין שלנו, לאיפה מצילים ספר תורה. אז אומרת המשנה, למבוי שהוא לא מפולש, מותר לפי כולם להציל לשם את הספר תורה, למבוי מפולש זה מחלוקת, רבנן אוסרים ובן בתירא מקל. עוד פעם, למבוי לא מפולש מותר, למבוי מפולש רבנן אוסרים ובן בתירא מקל, זה לגבי ספר תורה. בהמשך, בדף קוף קף, לגבי הצלת אוכל, כולם יודעים שאסור להוציא לא לזה ולא לזה, כלומר לא למבוי שהוא לא מפולש, ובטח שלא למבוי מפולש. אלה הדעות, ועכשיו בואו נבין אותן. מה זה בעצם מבוי מפולש שרבנן אוסרים ובן בתירא מקל? עכשיו נקדים שברור לגמרא שלא מדובר כאן שמצילים לשטח שמהתורה הוא מוגדר רשות הרבים, כי אז ודאי שחזל לא היו מתירים, לא היו עוקרים איסור מהתורה, אלא ודאי שמהתורה זה רשות היחיד, וכל הנושא כאן זה איסורי דרבנן, זה א'. דבר שני ברור לגמרא שלא מדובר כאן בשטח שמפולש לגמרי, אפילו לשיטת רבי יהודה שזה נחשב רשות היחיד, עדיין ברור לגמרא שבן בתירא לא היה מקל עד כדי כך, אז במה כן מדובר? בזה יש שני כיוונים בגמרא. כיוון ראשון שעוד רגע יתפצל לשניים, זה שרבנן דורשים מבוי שהוא מתוקן לגמרי, כלומר שהוא מותר להוציא אליו גם כשאין שריפה, ואילו בן בתירא אומר שבכל זאת כן הקלו כאן קצת בדרישות. כיוון שני זה רבשי, שהוא אומר שגם לפי רבנן הקלו קצת בדרישות. זה באופן כללי, עכשיו ניכנס לפרטים. אז שוב, כיוון ראשון זה שרבנן דורשים מבוי מתוקן לגמרי, מבחינת תיקון הפתח ושיתופי מבואות, ואילו בן בתירא מקל קצת. עכשיו סביב מה הם נחלקו? כאן יש שני הסברים, רב חיסטה ורבה. רב חיסטה אומר ששניהם סוברים כמו רבי אליעזר, ורבנן דורשים שהמבוי יהיה מתוקן לגמרי, שזה אומר שיש מחיצות משלושה צדדים, ובצד הרביעי יש שני לחיים, אחד בכל צד, ויש שיתוף מבואות, רק אז מותר להציל לשם את הספר תורה, כלומר כאמור, המבוי מתוקן לגמרי. בן בתירא מקל קצת ואומר כאן שזה חירום וספר תורה עומד להישרף, מקלים ומספיק לחי אחד, לא צריך שני לחיים. זה הסבר ראשון, רב חיסטה. רב דוחה את זה כי אומר הרי בן בתירא אומר שמותר למפולש, ולפי התיאור הזה מה מפולש כאן? הרי שלושה צדדים סתומים לגמרי, ובצד הרביעי יש לחי. זה לא נקרא מפולש, לכן הוא מביא הסבר שני, אבל כאמור גם ההסבר הזה הוא בתוך הכיוון הראשון, כלומר של רבנן צריך תיקון מוחלט. אז במה המחלוקת? מסביר רבא, שניהם סוברים כמו רבי יהודה, וממילא לפי רבנן שצריך תיקון מוחלט, מדובר שיש שתי מחיצות זו מול זו, ובצד השלישי והרביעי יש לחי או קורה, ושיתופי מבואות, שלפי רבי יהודה זה מספיק גם בלי קשר לשריפה. זה מה שרבנן דורשים, כלומר הם לא מקלים בכלל. בן בתירא כאמור מקל קצת בדרישות, והוא אומר, בפתח אחד של המבוי באמת צריך לחי או קורה, בפתח השני לא צריך כלום, ואז באמת מובן למה הוא קורא לזה מפולש, כי לפחות בצד אחד זה מפולש, כי שם אין כלום. זה הספר של רבא, וכאמור שניהם בתוך הכיוון הראשון שלרבנן דורשים תיקון מוחלט, ורק בן בתירא מקל קצת. אבל לכיוון הזה הגמרא מקשה, אם באמת לפי רבנן דורשים תיקון מוחלט, אז למה אחרי זה בדף קוף קף לגבי אוכל, המשנה מחמירה ואומרת שלא מוצאים למבוי כזה, הרי לכאורה לפחות לפי רבנן רבנן, שמדובר במבוי שהוא מתוקן לגמרי, מה בא להוציא אליו? ולכן אומר רבשי כיוון שני, וזה שגם לרבנן וגם לבן בטרה אנחנו מקילים בדרישות, וממילא מובן שאפשר לומר שבספר תורה הקלו ובאוכל לא. ובמה מקילים? אומר רבשי ששניהם סוברים כמו רבי אליעזר, שסתם ככה בלי שריפה צריכים שלוש מחיצות, ובדופן הרביעי צריכים שלי לחיים, ועכשיו שיש ספר תורה שעומד להישרף, שניהם מקילים בדרישות, פשוט בן בטרה מקל קצת יותר. כלומר, רבנן מקילים ואומרים שבשריפה וספר תורה לא צריך שני לחיים אלא מספיק אחד, בן בטרה מקל יותר ואומר שלא צריך כלום. ואז שתי הקושיות מתורצות, א' מובן למה באוכל מחמירים גם לרבנן, כי זה כול השקל הוא רק בספר תורה, ב' מובן גם למה בן בטרה קורא לזה מפולש, כי באמת בדופן הרביעית זה מפולש כי אין שם שום תיקון. עד כאן הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור, דיברנו על לאן מצילים את הספר תורה, שלפי בן בטרה אפשר להוציא למבוי שסתם כך עלולי השריפה אי אפשר להוציא לשם, לפי רבנן ראינו מחלוקת האם גם הם מקלים בדרישות או שלא, ועכשיו במשנה בעמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני זה לגבי הצלת אוכל משריפה. המשנה אומרת שמותר להציל אוכל מהשריפה, אבל רק בכמות שצריך לאותה שבת. תנא קמא אומר לפי מספר הסעודות שנשארו, כלומר אם זה עוד לפני סעודת ערב שבת, אז הוא מציל שלוש סעודות, אם הוא כבר עבר את ערב שבת, אז הוא מציל שתי סעודות, אם הוא עבר את הסעודה של הבוקר, אז הוא מציל סעודה אחת לסעודה שלישית. רבי יוסי לומד זאת מקל יותר, והוא אומר לא משנה באיזה שעה זה, תמיד אפשר להציל שלוש סעודות. זה במשנה, בגמרא נראה על זה ארבעה דיונים. דיון ראשון, למה בכלל יש הגבלה לגבי הצלת סעודות? אומרת הגמרא, כמו שכבר למדנו, כי אדם בהול על ממונו וחוששים שאם ניתן לו להציל מה שהוא רוצה, הוא בסוף יבוא גם לחבות את השריפה. זה דיון ראשון. דיון שני זה שהגמרא מביאה סוג אחר של הצלה, וגם שם יש גבול לעד כמה מותר להציל, וזה לגבי אדם שיש לו חבית של יין שנשברה ויש סדק, והיין דולף החוצה, ורוצה להביא כלי אחר בשביל לשים מתחת ליין הדולף ולהציל את היין. אז אומרת המשנה, מותר לו להביא כלי, אבל יש לזה גבול, וזה שמותר לו להשתמש רק בכלי אחד. אז אם יש לו כלי גדול שהוא יכול להזיז ולשים מתחת ליין ולהציל את כל היין, מעולה. אבל מן הסתם אין לו כזה, זה כבד מדי, לך תחזיק כזה דבר באוויר עכשיו חצי שעה שכל היין יצא, אז מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה לשים כלי גדול כזה בחצר, וללכת לחבית עם איזשהו דלי קטן יותר, וכל פעם לחכות עד שהדלי יתמלא, ואז לשפוך לכלי הגדול, ושוב לחזור לחבית ולמלא, ושוב לשפוך לכלי הגדול, וכן הלאה. את זה אסור לו לעשות. כלומר, שוב, מותר לו להשתמש בכלי אחד, לא יותר. זה הדין בברייתא, ועל זה נשאלת השאלה, למה שם יש הגבלה? הרי שם לא מדובר באש וחשש כיבוי, אז מה אכפת לנו לתת לו להציל את כל היין? מסבירה הגמרא, שם יש חשש אחר, וזה שמזה שהוא בהול על ממונו, הוא ירוץ לשכנים להביא כלים גם מהם, והוא יטלטל דרך חשות הרבים, לכן נתירו לו רק כלי אחד. זה עיקר הדיון השני, אבל כיוון שכבר הבנו את זה, אז בשליש העליון של עמוד ב' ניכנס לזה קצת יותר במילה גופה, הגמרא מביאה שוב את מה שאמרנו, ואחרי זה מביאה גם את המשך הברייתא, וזה שאם יש לו פתאום אורחים, אז הוא כן יכול להשתמש בכמה כלים בשביל להציל את כל היין, ויכול גם להזמין אורחים בכוונה בשביל שיוכל להציל את היין, אבל האם האורחים האלו צריכים להיות באמת צמאים ליין? בזה יש מחלוקת. תנא קמא אומר שכן, רבי יוסי בר יהודה אומר, הם לא צריכים להיות באמת צמאים, אלא אפשר להערים ולעשות כאילו שהם צמאים בשביל שיהיה לו תירוץ להציל את כל היין. אז שוב, האם עושים כאן הערמה? לפי תנא קמא אסור, לפי רבי יוסי בר יהודה מותר. זו הברייתא, ובסוגריים הגמרא מציעה שלכאורה מחלוקת כאן, האם מותר להערים בדיני שבת או לא, דומה למחלוקת מתחום אחר לגמרי, וזה הדין של אותו ואת בנו. כלומר, נניח שיש לי כבשה ונולד לה כבש קטן, ויום אחד ביום טוב שניהם נפלו לבור, והדין הוא שאסור לתרוח ביום טוב להוציא בהמה מהבור, אלא אם כן היא ראויה לשחיטה באותו יום, אחרת זה תרחה מיותרת. אז ממילא לתרוח ולהעלות אחת מהבהמות מהבור, זה ודאי שמותר. כי היא ראויה לשחיטה עוד היום ביום טוב, אז אני יכול לתרוח ולהציל אותה. אבל להציל את שניהם זה לכאורה אסור, כי הרי יש דין של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, אז אני לא יכול לשחוט את שניהם, אז לכאורה אני גם לא יכול להציל את שניהם. מה עושים? בזה יש מחלוקת. רבי אליעזר אומר, באמת אין ברירה, אני מעלה אחת מהם ושוחט, והשנייה אני עושה לה פרנסה כשעדיין בתוך הבור. כלומר, אני זורק לאוכל למטה עד סוף יום טוב, ובמוצא החג אני אציל גם אותה. זה רבי אליעזר. רבי יהושע לעומת זאת אומר, אפשר לעשות הערמה. כלומר, אני מעלה את הראשונה מתוך כוונה כאילו לשחוט אותה, ואז כשאני רואה אותה אני אומר, לא, בעצם אני מעדיף לבדוק אולי השנייה טובה יותר, ואז אני מעלה גם את השנייה, ואז אני בוחר את מי לשחוט. כלומר, מותר לעשות כאן הערמה. אז לכאורה יוצא שהמחלוקת ביין והמחלוקת בעלת הכבשים מהבור, זה לכאורה אותה מחלוקת. בשני מדובר באיסור דרבנן, אצלנו זה איסור דרבנן להציל יותר מדי, שם זה איסור דרבנן לתרוח יותר מדי, ובשניהם יש מחלוקת האם מותר להרים. אצלנו תנא קמא אוסר ורבי יוסי בר יהודה מתיר, שם רבי אליעזר אוסר ורבי יהושע מתיר, אז לכאורה זו אותה מחלוקת. אבל דוחה הגמרא, זה לא אותה מחלוקת. מחלוקת. למה? משני הכיוונים. מצד אחד, רבי אליעזר שבבור אוסר להרים, אולי אצלנו יתיר, כי שם הוא לא חייב להרים בשביל להציל אותה, הוא יכול לזרוק לאוכל, ובמוצא החג ייקח אותה, רוב הסיכויים שהיא תשרוד. ביין לעומת זאת, אם הוא לא יערים, היין ודאי ישפך. ממילא, כאן אולי הוא מקל יותר, זה רבי אליעזר. ומצד שני, רבי יהושע, ששם מתיר להרים, אולי זה דווקא שם, כי שם יש גם צד של צער בעלי חיים, אם היא תישאר כל היום בבור. ביין לעומת זאת, שזה רק עניין של הפסד כספי, אולי שם הוא יודע שאסור להרים. וממילא אנחנו רואים שאי אפשר לתלות את שתי המחלקות זו בזו, כל זה היה בסוגריים לגבי הצלת היין הדולף, ועד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה בשליש התחתון של עמוד ב', וזה מחזיר אותנו למשנה שלנו לגבי הצלת אוכל מהשריפה. הגמרא מביאה ברייתא עם עוד שני פרטים לגבי הדין הזה. דבר אחד זה שאם הצלתי פת הדרה, כלומר פת מקמח מלא, שאז היה נחשב לא טוב, אני יכול לומר בעצם אני רוצה להציל פת יותר טובה, ואני יכול להיכנס שוב ולהציל פת נקייה, כלומר קמח לבן. דבר שני, באופן כללי מותר להציל רק לאותו היום. כלומר, אני לא יכול להציל עכשיו אוכל לשבת הבאה. אפילו שזה הכנה כביכול, מקודש לקודש, כלומר משבת לשבת, האיסור כאן לא קשור להכנה, אלא זה קשור לזה שלא רוצים שאני אכבה, ומותר לי לחשוב רק על השבת הזאת. מה יהיה שבת הבאה? יש שבוע שלם עד אז, אני אשיג כבר אוכל. ולא רק שלשבת הבאה אסור, אלא אסור לי כמובן גם להציל בשביל מוצאי שבת, וגם אם במוצאי שבת יש יום כיפור, ואני רוצה שלי אוכל למוצאי הצום, או שיש יום טוב, גם לזה אסור לי להציל, אלא כשתיגמר שבת ויצא הצום או יגיע החג, אני כבר אשיג אוכל. אבל במקרה שזה הפוך, כלומר יש יום כיפור שאז הייתה השריפה ומיד אחרי זה יש שבת, אז כן מותר להציל ביום כיפור גם בשביל שבת. למה? בפשטות, כי באמת לא תהיה לי שום דרך להשיג אוכל עד שבת, לכן כאן כן מותר. יש כאלה שהסבירו שזה קשור להכנה מקודש קל לקודש חמור. בכל אופן, עד כאן שני הפרטים הנוספים בברייתא, וזה היה הסעיף השלישי. וסעיף רביעי ואחרון, יש כל מיני פירושים לגביו בראשונים. אנחנו כאן נלך לפי מה שנראה לנו הפשט ברשי, וזה שלא רק שיש שריפה בבית יש עניין לא להציל יותר מדי, אלא גם כשיש שריפה בתנור יש עניין לא להציל יותר מדי. כלומר, אם שמתי כמה לחמים בתנור ושכחתי אותם ונכנסה שבת והלחמים שלי בסכנת שריפה, אז גם כאן מותר לי להציל רק מה שאני צריך לשלוש סעודות. ומסביר הרמב"ן שזו אותה סברה, שאם אני אוכל להציל יותר יש חשש שמה אני אחבא. אבל גם כשאני מציל, כלומר רודה את הלחמים מתוך התנור, אני צריך לעשות את זה בשינוי, ולא בכלי המיוחד לזה, אלא בסכין. והגמרא שואלת למה, רדיית פת זה לא מלאכה, זה רק אומנות. שימו לב שהתנורים של אז זה לא התנורים של היום, מדביקים את הלחם על הדפנות הפנימיות של התנור, וכנראה שזה היה מסובך להוריד אותו בלי להרוס אותו, לכן זה נחשב אומנות. בכל אופן, זה לא מלאכה, אז למה צריך לעשות את זה בשינוי? עונה הגמרא לפי רש"י, כי לא רוצים שזה יראה כמו שעושים ביום חול, לכן עושים מה שאפשר בשביל לשנות. כאן זה נראה שזה לא קשור לדיני שריפה, אלא פשוט כל פעם שרודים פת מהתנור בשבת, צריך לעשות את זה בשינוי. ועד כאן הסעיף הרביעי לגבי לחם שנמצא בסכנת שריפה, ועד כאן לגבי הצלת אוכל משריפה. זה היה החלק השני של השיעור. הגענו ל-10 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. החלקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו לעסוק בהצלת ספר תורה, וראינו לגבי איזה שני סעיפים. סעיף אחד שמותר להציל ספר תורה בתוך תיק, גם אם בתיק הזה יש כסף, וזה הוביל אותנו לדיון אחר לגמרי, כשערב פסח יוצא בשבת ומפשיטים את הקורבן בשביל להוציא את החלבים, האם מותר להמשיך להפשיט אחרי שהוצאנו? האם מותר להמשיך להפשיט אחרי שהגענו לאזור החזה? רבי ישמעאל בן רבי יוחנן בן ברוקה אומר שאסור. חכמים אומרים שמפשיטים הכל, וראינו שני שלבים בהסבר של זה. שלב ראשון, רבי יוחנן אמר שדעת חכמים זה מהפסוק כל פעל השם למענהו, שצריך לכבד את הקורבן. רבי יוסף אומר כדי שלא יסריח. רב אומר שלא יהיו קודשי שמיים מוטלים בביזיון, ככה עם חצי אור מופשט וחצי לא. ראינו לזה שתי נפקמינות, שבשלוחן זהב זה לא ביזיון אבל זה כן יכול להסריח, וביום נעים זה לא יסריח אבל זה עדיין ביזיון. רבי ישמעאל שאוסר אומר שהכבוד זה עצם זה שמפשיטים עד החזה ולא פשוט עושים חור ומוצאים את החלבים. זה שאתה רוצה להפשיט יותר, אל תתמם, זה לא בשביל הכבוד של הקורבן, אלא זה יותר בשביל שהבשר יהיה טעים, וזה לא סיבה להתיר להפשיט בשבת. זה שלב ראשון. שלב שני, אומר רב חיסטה, גם רבנן מודים שבעצם יש פה גם צורך גבוה וגם צורך אדיוט, ובכל זאת זה מותר. ורב חיסטה רוצה להוכיח שזה מותר מהמשנה שלנו, שבמשנה שלנו כשאני מציל תיק עם כסף וספר תורה, גם כאן יש גם צורך גבוה וגם צורך אדיוט, והנה רואים שזה מותר. זה רב חיסטה. הרי מקשה, איך אתה משווה? הרי הפשטה זה איסור תורה, לעומת זאת טלטול כסף, זה רק איסור דרבנן. ועל זה עונה הגמרא שני כיוונים. כיוון אחד אומר רב אשי, גם בהפשטה הם נחלקו גם בהפשטה וגם בטלטול, ומה שרצו ללמוד מהמשנה שלנו זה רק לגבי הטלטול. אבל דוחה הגמרא, אל תשווה בין שני הטלטולים, בקורבן גם הבשר וגם האור מוקצה, הכל שם מוקצה. אצלנו לעומת זאת הוא מטלטל תיק שיש בו גם מוקצה הכסף וגם לא מוקצה, לכן מובן שמקלים יותר. לכן כיוון שני בשביל להשוות בין שני התחומים, זה שגם שם הוא
אמנם דובר בהפשטה, אבל לא בהפשטה מהתורה, אלא רק מדרבנן. למה? אז בהתחלה הגמרא אמרה כי זה דבר שאינו מתכוון, אבל היא דחתה, ואחרי זה הגמרא אמרה כי פשוט הוא מפשיט בחתיכות קטנות, שזה שלא כדרכה, ולכן זה רק איסור דרבנן, ולכן כן אפשר ללמוד מאצלנו לשם. הסעיף השני לגבי הצלה זה לאיפה מצילים, שלפי רבנן אפשר להציל גם למבוי לא מפולש, לפי בן בטרה אפילו למבוי מפולש, אבל באוכל לא מצילים לא לזה ולא לזה. במה מדובר? ראינו שני כיוונים. כיוון אחד זה שלפי רבנן אנחנו דורשים שהמבוי יהיה מתוקן לגמרי, ורק בן בטרה הוא זה שמקל מדרישות. איך? רב חיסטו אומר ששניהם סוברים כרבי אליעזר, ואז לפי רבנן צריך שלוש מחיצות, ובפתח הרביעי צריך שני לחיים, ובן בטרה מקל קצת ומסתפק בלחי אחת. זה כיוון אחד, אבל זה קשה, כי למה אתה קורא לזה מפולש? זה לא מפולש. לכן הסבר השני זה של רבא, זה ששניהם סוברים כמו רב יהודה, וממילא לפי רבנן שצריך תיקון מוחלט, הכוונה היא שיש שתי מחיצות זו מול זו, ובשני הפתחים יש לחי. לפי בן בטרה מקלים יותר, ומספיק לחי בצד אחד, ויוצא שהדופן הרביעית היא פורצה לגמרי, ולכן זה נקרא מפולש. עד כאן שני הסברים בתוך הכיוון הראשון. את הכיוון הראשון הגמרא דוחה, כי אם לפי רבנן זה מתוקן לגמרי, אז שיהיה מותר גם להציל אוכל לשם. לכן אומר רב אשי, כיוון אחר זה שגם לרבנן וגם לבן בטרה לא צריך פה תיקון מוחלט, ושניהם סוברים כמו רבי אליעזר, ולכן יש שלוש מחיצות מלאות. אם היינו צריכים תיקון מוחלט, היינו צריכים עכשיו שני לחיים בדופן רביעית, אבל כאמור שניהם לא מצריכים את זה. רבנן מסתפקים בלחי אחת, בן בטרה אומר לא צריך כלום, ולכן זה נקרא מפולש. זה היה בחלק הראשון. בחלק השלישי דיברנו על הצלת מזון שלוש סעודות, שלתנקם המצילים לפי מספר הסעודות שנשארו, לרבי יוסי בכל מקרה שלוש. על זה ראינו ארבעה דיונים. דיון אחד, מה אכפת לנו שיציל יותר? כי חוששים שיחבא. דיון שני, למה אסור להציל יין שדולף בכמה כלים? כי חוששים שהוא יטלטל כלים לרשות הרבים. בסוגריים דיברנו על זה שאם באים אורחים, אז מותר לו, ויש שאלה אם מותר להערים ולהזמין אורחים כאלה שהם לא באמת צמאים, לפי תנקם הלא מערימים, לפי רבי יוסי בר יהודה מערימים. השווינו את זה לתחום אחר, וזה אותו ואת בנו שנפלו לבור ביום טוב, האם מותר להערים? רבי לזר אמר שלא מערימים, אלא מרימים אחד ושוחטים אותו, והשני נשאר בינתיים למטה וזורקים לו אוכל של הימות. רבי יהושע אומר שמערימים ואפשר להעלות את שניהם, וחשבנו שזו אותה מחלוקת כמו ביין, אבל דחינו. דיון שלי חזרה להצלת אוכל מהשריפה, אמרנו שאם הוא הציל פת לא טובה, הוא יכול אחרי זה להציל שוב פת נקייה, ודבר נוסף, מצילים רק לאותו יום, לא לשבת אחרת, לא למוצאי שבת, גם אם מוצאי שבת זה יום כיפור, או יום טוב, זה לא משנה, הוא יוכל אחרי זה כבר להשיג אוכל, אבל מיום כיפור לשבת כן מצילים, כי באמת לא תהיה לו אפשרות להשיג אוכל לפני שבת. ודיון רביעי, גם אם פת נקלעה לשריפה בתנור, גם אז מותר להציל מזון שלוש סעודות, וגם את זה עושים בשינוי שלא יהיה כדרך שהוא עושה בכל טוב.